יום רביעי, טיימי ססטר, אפשר לקרוא לזה כבר ערב פורים רבותיי. היום בשעה הזאת נהיה עמוק עמוק, מחר בשעה הזאת זאת אומרת, נהיה כבר עמוק בתוך הפורים, או לתושבי ירושלים, סמוך ונראה, ימים גדולים, גם היום, טיימית אסתר, יום גדול. יש לנו כמובן מגוון של נושאים מרתקים, חומרים מעניינים, אז בואו נתחיל עם הסיפור היומי. בספר המוארס הגדולים מובא שפעם אחת רבי סרול סלנטר ישב עם קבוצה של תלמידים. תוך כדי השיחה של התלמיד החכומים, סיפרו שני סיפורים. הסיפור הראשון היה על איזה אדמו"ר מפורסם שהוא תרם סכום כסף גדול לבנות בית מדרש. הסיפור השני, על שני עניים, אבא ובן, שהיו עניים, כדרכם של עניים הם גלו ונדדו ממקום למקום לקבץ נדבות בשביל לפרנס את עצמם ואת המשפחות שלהם. כשהם הגיעו לאחת העיירות ביום טיימי ססטר, אז הבן ביקש מהאבא שייתן לו קצת כסף ממה שהם אספו, כדי שיקנה איזה אוכל טוב בשביל לסעוד את ליבם אחרי התענית. ענה לו האבא, בשביל לסעוד את ליבנו אחרי הצום, אפשר גם באוכל זול יותר. מוטב לחסוך את הכסף בשביל לקיים מצוות מחצית השקל. רבי סרול סלנטר, שהקשיב קשב רב לשני הסיפורים, הגיב ואמר, גדול המעשה השני מהמעשה הראשון. יש פה סיפור נפלא, מהמגין ושורים, מהמגון רברל וין. הגמורה המפורסמת בגיטין אומרת, לבני בנם של אומון, למדו תורה בבני ברק. יש איזה, אמרו הרבה דברים על הגמרה הזאת. אז אותו מגיד מישורים נקלע לבית הכנסת, שלא בשכונת מגוריו בירושלים. וממש מולו התיישב אדם, שיער בהיר מאוד, עם שלוש ילדים שהיו דומים לו, עם השיער הבהיר. הרביין לא היה יכול להתעלם מהמחשבה שלהם, מיד עלתה לו בראש, שהמראה שלהם היה מה שנקרא מראה ארי, ארי לחלוטין, מראה גוי כזה. אחרי התפילה, איזה ידיד אחד הציע לו להזין לסיפור האישי של אותו בן אדם, שקראו לו אברום. אותו יהודי נולד בגרמניה, לאדם שהיה קצין, לא פחות ולא יותר רבותיי, ביחידת העילית של הגסטאפו. זה היה יחידת הרג, שקראו לה יחידת ראשי המוות. שנים רבות אחרי המלחמה, אבא נלכד ונידון לעשר שנות מאסר, אבל אבא שלו מעולם לא דיבר על העבר שלו, וכשהוא נתפס, הבן שלו התחיל לשמוע על הפשעים שלו בעיתון. ואותו בן מתאר שהגילוי שאבא שלו היה חי חיים כאלה מפלצתיים, היה ממש מזעזע. ובעקבות זה, זה גרם לו, לאותו בן, לפתח עניין רב בכל הנושא של השואה, עד כדי כך שהוא החליט לבוא לבקר בארץ ישראל, להכיר את אותו עם הנרדף שאבא שלו רדף אותו. וכעבור מספר שנים, הוא החליט שהוא מתגייר. והתגלגלו העניינים במשך השנים, שאחרי כמה זמן הוא פשוט הגיע לבקר את אבא שלו עם הילדים שלו, את האבא הזקן, כשהם לבושים כיפות, ציציות, אותו סבא נאצי, רואה את שלושת הנכדים שלו לבושים, הוא היה בהלם, אותם אנשים שהיו נראים כמוהם לפני שנים, הוא רדף אחריהם עד מוות. ובשלב זה, אז הבן החליט לברר איך אדם שכזה, אותו נאצי, זכה, שלוש נכדים יהודים, עטורי פאות, ציצית, כיפות. אז הוא שאל אותו בצורה ישירה, מה הוא עשה שהביא לו כזה מזל טוב? והוא הסביר לו את השאלה שאנחנו כיהודים מאמינים שיש השלכות לכל מעשה שאנחנו עושים, ושהמעשים שלנו נמדדים בקפדנות. אז אם יש לך כאלה נכדים, אז כנראה שעשית איזה משהו. אז הוא מספר שאבא שלו התבונן בו וירר, הוא אומר לו, אני לא יכול לחשוב על שום דבר יוצא דופן, אבל פעם אחת בפריימפורט אספנו יהודים, והייתה לי הזדמנות להציל את החיים של שלוש יהודים, שלושה ילדים יהודים, שהם הסתתרו בבית יתומים קתולי של נוצרים. משום מה, הם עוררו בחמלה, היו נראים כל כך עבודים ואומללים, ריחמתי עליהם ונתתי להם להימלא. אמר לו הבן, אתה יודע, אבא, אי הוא לא היית מציל ארבעה ילדים, ייתכן שיהיו לך היום ארבעה נכדים. המעשה המרתק הזה הובא במוסף של שבת קודש של יתד נאמן, מתוך אוסף המאמרים של הרביים בשפה באנגלית. ובהקשר לזה, הוא מביא את דברי הספרי, בעניין ירובעם בן נבט, שאמרו שמכאן אמרו מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייו, וימשיך המדרש ואומר שהמידה הזאת נוהגת בכל משפחות האדמה, לא רק יהודים, בין בישראל ובין באומות העולם. זאת אומרת שמספיק שאדם זכאי רק בדבר מסוים כדי שתתגלגל על ידו זכות. אם כן רבותיי, מתעוררת השאלה, איזה זכות הייתה לאמן, הרשע הגדול שביקש להשמיד, להרוג את כל היהודים, שבני בניו למדו תורה בבני ברק? ובפרט שלכמה דעות בחזל הכוונה היא לתנא הגדול רבי עקיבא. אז המגיד ידובנה יש לו איזה תשובה. וכדרכו הוא ממשל איזה משל. משל לבן מלך שנתקע עצם בגרונו, כמעט נחנק. עבר שם איזה אדם רשע. שראה אותו משתעל ונענק. אז הוא יקע אותו בעורף מכה חזקה שיכולה להרוג. היית אדם רשע. רצה להרוג אותו בצורה הזאת. למרבית הפלא, הוא הציל באותו מכת החיים של אותו בן מלך, שעצם בזכות זה יצא מהגרון. טוב, הגיע המשפט של אותו אדם לפני המלך, אז הפלך פסק גדינו שהוא עצמו יהרג, כי הוא יקע את הבן של המלך בשביל להמית אותו. אבל הבנים של אותו רשע, הם יהיו סמוכים על שולחן המלך. מידה כנגד מידה, כמו שהוא הציל את בן המלך. אומר מגיד ידובנה, אותו דבר לגבי אמן. הוא עצמו באמת היה צריך להתעלות על זה שהוא רצה להרוג את היהודים, בני המלך. אבל כיוון של ידי המכות והגזרות, עם ישראל חזרו בתשובה וקיבלו עליהם תורה שבעל פה, אז הוא זכה שבני בניו יהיו סמוכים על שולחן המלך, ויצא ממנו רבי עקיבא שהעמיד את התורה שבעל פה בעם ישראל. ואנחנו ממשיכים עם עניין ידועים מעל פורים כמובן, והנושא שלנו הפעם הוא זכר, הוא בעניין מחצית השקל. אז יש כאן בירורי ההלכה בעניין הזה של מחצית השקל שרשמנו מפי הגאון רב אהרן מרדכי גרינשליט מבית שמש, כידוע מוצא בבית מדרשו של מורן האדמו"ר מלילוב שליטה, ובא מחבר ספר ילקוט הליכות ועניינים הנוגעים למעשה. אז הרב לוסטיג מנליקט כמה דברים פה. הרמ"א כותב שצריך לתת זכר למחצית השקל, וצריך לתת את זה בליל פורים לפני שהוא מתפלל מנחה. המשנה ברורה מביא מהמגן אברום שצריך לתת זכר מחצית השקל ביום הפורים, לפני קריאת המגילה בשחרית. אבל הפרי מגודים כותב שעכשיו נוהגים לתת קודם מנחה מחצית השקל, ובשחרית לתת מעות מגילה לבעל קוירה. המנהג הפשוט והמקובל בכל הקהילות לתת שלוש מטבעות של מחצית מהמטבע שנהוג באותו מדינה ובאותו זמן. ובזמננו הוא נותן חצי שקל בארץ הקודש, ובמדינות אחרות חצי מהמטבע שלהם. אבל לגבי הגיל שצריך לתת, יש בזה מחלוקת גדולה. הברטנורה, רבינו עובדיה ברטנורה, כותב בפירוש של המשנה שנותנים מגיל 20, כמו שהיה במצווה המקורית של מחצית השקל. אבל התוספות יובדום חולק עליו וכותב שנותנים מגיל 13. המשתברו לעומת זאת כותב שהמנהג לתת גם בעד הבנים והבנות הקטנים ואפילו בעבור עוברים. להלכה נפסק שכל קטן שאבא שלו התחיל לשקול על ידו שוב אינו פוסק. ויש דיון מעניין בשאלה עד מתי אינו פוסק. האם זה עד שהילד מתחיל לתת בעד עצמו או שגם אחר כך אבא שלו ממשיך לתת בעבורו. אז בספר מקדש ישראל מהרב הרמס מובא שצריך לתת עד החתונה, ואחרי החתונה הילדים נישואים מביאים בעד עצמם. אמנם, הוא מביא שאת המנהג הזה נהג אבל זרוב, רבארן, שואל לתת בעד הבן החורג גם אחרי הנישואים. והוא מסיים כי בסויץ גוי כדוי שיעמויד, ומי לנו גדול מאבל זרוב, אלא שבפשטות ההלכה לא צריך לתת על הבן שלו אחרי שהוא מתחתן, כשהבן כבר נותן בעד עצמו. ונסיים שצריך לדעת שהמנהג לתת את הזכר למחצה שקל לתת את זה לבית הכנסת. כי בבית הכנסת מתפעלים את התפילות שנתקנו כנגד הקורבנות. ועיקר מחצית השקל הייתה לצורך הקורבנות. באיזה זמן ייתנו את המחצית השקל בערי המוקפות חומה? אז המשברור כותב שאת המחצית השקל נותנים בכלל בתייניססטר לפני מנחה. והכפחיים מסביר שהסיבה לזה היא כדי שהתענית תחפר על האבונות יחד עם הצדקה. ומסיבה זו, מקיים את המנהג בתייניססטר גם בשנה שהתענית מוקדמת ליום חמישי. באמת בדבריאציב כתוב שבכזאת שנה צריך ראוי לתת פעמיים, גם בתייניססטר וגם ביום פורים. בדומה לדברי הכפחיים, אז כתב הגרים טוקוצ'ינסקי, שגם בירושלים ובשאר ערים המקופות, בהם תייניססטר אינה ערב פורים, למעט בפור המשולש, אז צריך לתת את הכסף בתייניססטר. הרב שמזן נוירבך והרב אליושיב, שהיו גרים בירושלים, נהגו לתת בליל פורים, דהיינו בליל ט"ו באדר. עכשיו סויפר מביא חידוש גדול שקיבל מבית רבו הקדוש. בואו נקרא לכם את הלשון שלו. לשונו התורה של עכשיו סויפר. זה מתוך הספר ספר דמלכה על צער עובדות וסיפורי מרן עכשיו סויפר. אומר החתם סופר, קיבלתי מרבי, הרב מנדלי ליליג, זכר צדיק לברכה, שהיה רב בבית המדרש בקהילה קדושה פרנקפורט דמיין. שקיבל מהגאון בעל שם יעקב זצ"ל, תקשיבו מה הוא קיבל, שכל העוסק בתורה בפורים, בין מגילה דלילה למגילה דיומה, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. והוא מסיים, כך קיבלתי סתם, וטיימה לא ידע. השעות של ליל פורים, כמה הן קדושות ויקרות. כעת רבותיי אנחנו מגיעים לסקירה השבועית, מהרב מוישה הרמן, עורך האלון הנפלא והמרתק לקרסה בסמלכס, על התכנים המיוחדים שיופיעו באלון, שיראה אור בעזרת השם. אז השבוע לקראת שבת סמלכס ולקראת פורים, אז יש בגילון תכנים נפלאים משובבי לב, גם מענייני הפרשה, גם עניין דיומה, פנינים יקרים מההנהגות של רבותינו גדולי ישראל בימי הפורים, וגילויים מיוחדים שנראו על השולחן שלהם באותו עת רצון גדולה. אז יש שם דברים שסיפר תלמידו של מור נגיש של יושיב, הלב הגון רבי ציין קוק שליטה, שהוא הרהיב פעם בעת רצון נדירה, לשאול את רבו, מור הרב אל יושיב, על הסוד שליטה המופלאה שהייתה לו בכל צנקי התורה, ואיך לא נשלח ממנו שום דבר ממה שהוא למד. נקרא שם גם על הסדר המפורם אצל הרב ירושלים, זה הנוער בחזכר צדיק לברכה, ולמה הוא הקפיד לקרוא מדי שנה, את המגילה באוזני אמא שלו שהייתה כבדת שמיעה, מחמת זקנותה, ובכלל לא הצליחה לשמוע את הקול שלו. גם על ההנהגות של הרב חיים פינחס סייבק זצ"ל באותו יום גדול של פורים. למה הוא עשה באחת השנים שהפורים רוב, בישיבה השמיע מילה שלא כך התאימה, לא הייתה מילה ראויה. כל הפה שידעת נויסלים לא הגיעו. אז תוכלו לקרוא בגיליון את התשובה של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, על השאלה של השבט הלוי, איך הוא זכה לכוח עליון כזה, שכל הברכות והתפילות שלו מתקבלות בשמיים לפועלות ישועה. וגם, מה היה בסופה של עסקת חליפין מעניינת, שביקש הבת סנטוב לעשות עם הגרטל של מורון אגרח קנייבסקי. תמצאו השבוע גם יריעה מרתקת על הגבי הצדוק המיתולוגי, רב חיים גלב, הלא הוא סבו של ידידינו רב שולם נחנס שליטה, שנגבר עם ארגזים מלאי קבלות מישיבות ומוסדות תורה שלמענם הקדיש את כל חייו. על הבכי, אוי, על הבכי של רב שלמה נוירבך, שהוא שמע שאלה מבחור בעל תשובה שעמד לפני הנישואים, ועל הישועה הפילית ששמחה בעקבות זה. על השיחה הסודית, רבותיי, שרבר לוין ואשתו בחדר של ילד חולה, ועל המלווה ששמע להצעתו של המערה מבל, ולא הפסיד כלום כמובן. יש גם עדות מרטיטה מהרב הצדיק רבי אריה שכטר על הסיבה שבגללה הרבנית קניאבסקי לא הסכימה לעבור לדירה מרווחת יותר שהציעו להם. ומה ענתה חמותה? אמו של מורנה גרח שליטה, אשתו של הסטייפלר, כששמע על אותה הצעה. עוד תוכלו לקרוא על תלמיד נברדוק, שהוא ידע בבירור שהחתול לא אכל את החמה שלו, על תשובה של האדמור מסדמר זצה לרב אחד, שיתונן בפניו שהוא קיבל משלח מנות באמצעות ילד שמחופש לקוף. את זה ועוד תכנים נוספים ומרוממים בענייני הפורים. שיחה מיוחדת מהגאון רב גרשון אדלשטיין שליטה ליום הפורים. שאלות ופסקים הלכתיים מעניינים משלחונו של הגר"י זילברשטיין, ועוד ועוד. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא קניין חוכמה. איזה הוכחה אומרת המשנה באבות? הלומד מכל אדם. סיפר אחד ממשמשיו של האדמור מיטולנה לזכר צדיק לברכה. פעם הוא התלווה עליו לנסיעה לבית וגן באוטובוס, כשהוא חזר הביתה. ובעצם הנסיעה הרבה נזכר שהוא צריך לבנות איזו תרופה מסוימת. הוא נכנס איתו לבית מרקחת ידוע בירושלים, היה שם שתי רוקחים, אבא ובן. הרוקח, האבא, שכבר הכיר את הרבי, קידם אותו במאור פנים, ביקש ממנו ברכה להצלחה. בינתיים, הבן שלו היה עסוק עם לקוח אחר. והבן הסתכל בדפים שלפניו ואמר לאותו לקוח שהתעסק איתו שרשום כאן חוב ישן על השם שלך. אולי כבר הגיע הזמן לפרוע את החוב? האבא כששמע את זה הוא חש שלא בנוח והעיר לבן, אל תיקח לו כסף החוב, כבר מחלתי לו מזמן ואין לו כאן שום חוב. אז הבן התרגז והוא טען, אם החלטת למחול טוב מאוד, אבל למה לא מחקתי את זה מהמחברת? אם אוכלים צריכים למחול. עכשיו גרמת לי נעימות, שאני מבקש ממנו כסף, כשאתה בא לחנון כמו מחלקה. הרבי הבחין במתח שנוצר ככה ביניהם, אז הוא ניגש אליהם כשפניו נערות בשמחה, והוא אומר להם, רבותיי, גרמתם לי הנאה מרובה בשיחה שלכם. עכשיו התחדש לי דבר נפלא. בעשרת ימי תשובה מבקשים, אבינו מלכנו מחוק ברחמך הרבים, כל שטרי חבותינו. ושאל אותם הרבי, למה כתוב מחוק? למה כתוב מחוק דווקא? אלא הכוונה כדברי הבן, שאומרים לריבוני של העולם, אם אתה מוכל לנו על העבירות, למה הן כתובות? אנחנו מבקשים תמחוק, אל תשאיר אותן כתובות. שלא יבואו שוב פעם לגבות. איי, סנגוריה טובה ופשט טוב, אמר להם הרב. בדרך שהם חזרו הביתה, אז הוא אמר להם שם שמו, כל דבר שקורה בעולם, הוא שייך בהשגחה פרטית לכל אחד. אז הנה, קיימנו הרמד מכל אדם. מכל מצב שהוא יכולים ללמוד דבר לעבודת השם. אין לך אדם שאין לו מקום ואין לו שעה. מכל אחד יש מה ללמוד. אז דברים נפלאים שהובאו בספר תנחומך או ישעשו נפשי. אנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. אז בגיליון הנפלא נר לשולחן שבת, הוא מביא שמתוך הספר איש על העדה, על דברי הפסוק, ויער העם כי בושש משה, ויקל העם, אז כידוע, ויער העם, הקליוקר מביא גם כן, זה ערב רב. סיפר הגאון רבי שועזליק דיסקין, שהיה רבה של פרדס חנה, שבעיר בברויסק, זו הייתה עיר גדולה ברוסיה, היו שם שני רבנים גדולי תורה. היה שם רבי פול שפירה, רב שמר יונח שניאורסון, והיה גם רב מטעם. פעם אחת, הייתה איזו גניבה בכנסייה הנוצרית, והייתה פקודה לחפש אצל כהני הדתות. כי גניבה כזו יכול לבצע רק כהן דת, ולכן היו צריכים לחפש גם אצל הרבנים. אז שר הפלך שקיבל את הצו לערוך חיפוש אצל הרב, הוא הלך לרב שהיה מטעם הממשלה, זה היה אחרי חצות הלילה, והוא מוצא שם נשף, עוללות, משחקי קלפים, הוא נדם. אותו גוי שהיה שר של אותו פלך, מושג אחר לגמרי על גבי רב. כשהוא נפגש אחרי זה עם אחד מהפרנסים של הקהילה, יוסף קצלנסון, אז הוא שאל אותו, כיצד? איזה רבנים יש לכם? אז הוא שאל אותו למי הלכת, אז הוא ענה לו, על איזה רב. ענה לו אותו יוסף קצלנסון, זה הרב שלכם, זה לא הרב שלנו. הוא יש לנו פה מאמר נפלא של הרב ישראל איוש. אני כבר מראש אומר לכם שאת המשך של הסיפור לא נוכל לספר לכם אותו עד הסוף. לא שאני לא רוצה לגלות לכם, פשוט גם אני לא יודע אותו. תוכלו לקרוא אותו בליקרא סבס. אז הכתוב בפסוק, אך אסבססת לשמו יראו, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם. סיפר הבריס קרוב, הייתה איזו נערה שלא לא חונכה לשמירת תורה ומצוות. לימים הכירה הנערה את דבורה, זכתה לחזור בתשובה. את ההורים שלה הכירה גם כן, עוד לפני זה, והיא ידעה שהם ממש, אבל ממש לא אוהבים את שומרי המצוות. והיא פחדה מהם. אז היא החליטה שהיא תסתיר את הדבר חזרה בתשובה. היא פשוט שמרה מצוות בסתר, והיא עשתה ככל שהיא יכולה לשמור גם כן שבת. שבת אחת, היא נסעה, ההורים שלה נסעו מחוץ לעיר, והם ביקשו ממנה שתפתח במקומם את העסק המשפחתי. לא היה לה כל ברירה. והיא הלכה לשם ממש באונס גמור, וממעמקי ליבה הכואב היא נשאה תפילה על אבא שבשמיים, שלא תצטרך לחלל שבת. התפילות הכנות שלה שבקו מהלב, יהודי שמתפלל מהלב, התפילות פעלו, ושום בן אדם לא פקד את החנות בכלל. ולקראת הערב, כשהתקרבה השעה של הסגירה של החנות, אז הנערה חשבה לעצמה, הרי כשההורים יחזרו ויראו שלא מכרתי כלום, הם ודאי יכעסו עליי. תחשבו שבכלל לא פתחתי את החנות. מה אני אעשה? איך אני אשכנע אותם שהחנות הייתה פתוחה ואיש לא ביקר בה? איי, 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 רבותיי, אני בצער רב חייב לעצור פה את הסיפור. גם אני לא יודע את ההמשך כמו שאמרתי, אבל בהחלט התחלה מאוד מעניינת. ונעבור, נמשיך הלאה עם עוד איזה חלק של סיפור שסיפר המגיד מישור עם הגאון רבי אליעזר טורק. על אבא שלו, שצייר בפניו בוקר של אחד מימי הפורים בבית של החזוניש. הוא מספר שאחרי שחיס החזוניש הזמין את הנוכחים לחדרו, אחרי מספר רגעים גם נכנס הגיס שלו, הסטייפלר, שיש לו שני מגשים ביד, על אחד הלכו כוסיות של לחיים, יין, השני היה מיני מאפה מזונות לקיים את המשלוח מנות לכל המתפעלים הקבועים במניין. החזוניש אמר לסטייפלר שייתן לזה וייתן לזה בשליחות שלו, אחרי טעימה קלה וקיום מצוות משלח מונס, אז התחילו לרקוד לכבוד היום בשמחה בעליזות, ככה בבית של החזוניש. רב צבי קגן, הגאון רב צבי קגן, זכר צדיק לברכה, היה אחד מאותם מתפעלים קבועים. הוא היה נובר דוקר ברוחו. אז הוא קם ואמר בפני החזוניש על איזה מתפלל בשם רבי יעקב מרדכי מרקוביץ', שלאותו יהודי יש הרבה עוגיות ועין, אבל אין לו קורת גג. זה היה אחרי שהוא בנה קומה שנייה בבית לצאצאים, אבל לא היה לו מספיק כסף בשביל להשלים את הגג. אז החזוני שהיה במצב רוח מרומם קם ממקומו, הוא הושיט יד לבקו מורדכה, והוא אמר לו, תרצה לקבל דוח, דוח, דוח זה משלוח מנות, זה גג ביידיש. תרצה לקבל דוח כמשלוח מנות, נו, אל ישב דוח ונחלום. יהיה לך אם ירצה השם דוח. ככה אמר לו החזוניש. ואנחנו מגיעים למדור הדפרי מבעל אוכל. רבותיי, מדוע אסור להרטיב בגד בשבת? והאם מותר ללבוש בגד רטוב בשבת? והאם מותר לתלות בגד יבש על חבלי הכביסה? אז תוכלו לשמוע בשלוחה אחד מפי הרב אריה זילברשטיין, שיעור בנושא הדפרי מבעל אוכל, שמתייחס גם לדברים האלה. אבל בואו נלמד זה גם אנחנו, רבותיי. בגד רטוב אסור לשחות אותו בשבת משום מסור מלבן, כיוון שהפעולה הזאת היא חלק מהפעולה של הקיבוץ של הבגד. יש אומרים שהאיסור הוא גם משום מפרק, שזה תולדה של מלך חדש. כמו כן אסור לנער את הבגד הרטוב כדי להפחית את כמות המים שספוגה בו, כי זו היא גם כן פעולה של שחיתה. וגזרו חכמים לא להרטיב בגד בשבת מחשש שישחטו אותו. וכן יש להימנע רבותיי בשבת מפעולות שעלולות לגרום להרטבות של הבגדים שעליו, כגון הליכה על שפת הים, מקום שהגלים עלולים להרטיב אותם. וכך גם אסור חכמים לטלטל בשבת בגד רטוב מחשש שיסחטו אותו. והאיסור הזה הוא רק שהבגד צפוק במים, אבל אם הוא רק נרטב קצת, לא חוששים שיסחטו אותו ומותר לטלטל אותו. בד שלא מקפידים שלא יהיה ספוג במים, מקליט ניקוי. לא מקפידים שתהיה יבשה תמיד. אז שמה שאין את החשש שיבואו לסחוט, מותר לטלטל. אותו דבר עם מספק בגד ביין וכדומה, מותר לטלטל, כי לא יבואו לסחוט, כי הסחיטה לא מועיל לניקוי. וגם זה מועיל קצת במידה מסוימת, עדיין זה לא מנקה את הבגד מהמראה המלוכלך ומהריח שיש בו. אז לכן אין את החשש של הסחיטה. מי שהבגנים שהוא לבוש בהם נרטבו, או שבגדי השבת היחידים שלו נרטבו, גם אם הם לא עליו, אז הוא רשאי ללבוש את הבגד הרטוב, כי באופן הזה לא עשו את התידוש של הבגד. אבל בגד שיש פסיקרי שהוא יסחט תוך כדי הליכה, למשל גרב שספוגה במים, אז יש שכתבו שראוי, ראוי שיחליף אותו. חז"ל גזרו לא לשטוח בשבת בגד רטוב לייבוש, או לתלות אותו כדרך שתולים כביסה רטובה בימות החול. טעם האיסור, שום הריסיים, שלא יחשבו שהוא חיבס את הבגד בשבת. ומאחר שאסור, שאסרו את הדבר, אז אסור לעשות כן גם בחדרים הפנימיים של הבית, במקום שאיש לא רואה את הבגד, כן, על פי הכלל הידוע, שדבר שנאסר, אז גם בחדרים אסור. והאיסור הזה כולל גם בגדים שלא נרטבו ממים ומשקה אחר, אלא גם מזיעה. ויש מי שכתב שגם בגד יבש לחלוטין לא לתלות ליבוש כדרך שתולים כביסה רטובה, כיוון שהרועים לא מבחינים בין הרטוב ליבש. בגד שנתלה ליבוש בערב שבת, לא צריך להסיר אותו ממקומו לפני שבת, גם אם הוא תלוי ברחוב. ויש מי שהחמיר להסיר את הבגדים שתלויים ליבוש לפני כביסת שבת. ויש אומרים שהוא נהג כן בדור שלו, זה שחמיר, בגלל שהיו פרצות רבות בשמירת ההלכה, ולכן ככה הוא עשה. אז מילא, זה לא מחייב את כולם. נזכר מה רבותיי מה שלמדנו אתמול, שחלק מחוקות הגויים, הסבורים, מוגדרים כדרכי המורי, והם מעשי אבל ומנהגי שטות שאין בהם שום היגיון, וגם לא הסבר טבעי איך הם פועלים. דבר מדרכי המורי שיש בהם שום רפואה, אין איסור לעשות אותו, גם ברפואה טבעית, גם ברפואה סגולית, כגון לחש, כשמדובר בדבר שניכר שהוא נעשה לשם רפואה. לבישת בגד בשבת ברשות הרבים מותרת רק בדרך לבישה, ולכן, לדוגמה, אסור ללכת ברשות הרבים שהראש עטוף בטלית, ושאר הטלית עטופה על הכתפיים. מה למדנו לפני 100 ימים, רבותיי? מי שקידש בליל שבת והפסיק בדיבור, בין הברכה של הקידוש לשתייה של היין, הוא צריך לשוב ולברך הגפן, והוא לא צריך לשוב ולקדש. ולמה? כי ההפסק לא מבטל אלא רק את הברכה של הגפן, בגלל שהוא הפסיק בין המחה לשתייה. אבל על ידי ברכת קידוש הוא יצא, כי נאמר על היין קדים. ואם הדיבור היה בעניין שנוגע לסעודה, וכל שכן בנוגע לקידוש, או שהוא ענה אמן אחרי ברכת הגפן וברכת הקידוש ששמע מפי אחר, בדיעבד זה לא נחשב להפסק, והוא לא צריך לברך הגפן עוד פעם. אבל אמן על ברכה אחרת זה נחשב להפסק. ולכתחילה רבותיי, לא יפסיקו המקדש והשומעים עד שהם גומרים לשתות את הכמלוי לוגמו, כי השפייה היא חלק ממצוות הקידוש. אנחנו מגיעים לדף היומי בתלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף למד א', כיצד ריחף הקדר של דוד המלך באוויר, וכיצד דוד המלך הניח את התפילין ביחד עם הקטר, ואת מי פגש פרוקלוס בן פלוספוס במרחץ של עכו. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בדף למדלת. אתם כבר יודעים שאפשר בשלוחה 2 לשמוע את השיעור הבהיר והקצר והנפלא מפי הרב אליה אורנשטיין. יש לנו פה כעת לקט ממורות הדף היומי, דברים מעניינים שנלקחו מהעלון הנפלא. הנושא פה, בואו נתחיל. אני לא באתי בגבול האומר את הגמרא. טוב, לומדי הגמרא כבר מזהים את העיגול הזה, בצורה של כפתור אולי, שמסתתר בין שורות הגמרא, והוא מפנה את הלומד לגיל הנשס, לגיל הנשס של רבי עקיבא איגר, שמודפס בשולי העמוד. שיהודי מרשה, שיהודי מרשה, אפשר לקרוא לזה, לגוי, ללמוד תורה. בסוגיה שלנו, בקנגר מפנה לטור האבן ממסכת חגיגה, שהוא שואל שם את השאלה הבאה. הגמור שם בחגיגה אומרת שאסור ליהודי ללמד תורת תנוכי. הפוסק בתהילים, מגי דבור אוב ליעקב, חוקו ומשפוט אוב לישראל, לא יסוכן לכל גוי משפוטים בלידו. בעלי התוספות תמאים, איזה צורך יש להטיל איסור מיוחד על יהודי ללמד תורה את הגוי? הרי כבר רבי יוחנן אמר שאקום שעוסק בתורה חייב מיתה. וממילא, אסור ליהודי ללמד את התורה. כי אם הוא יעשה ככה, הוא יעבור על לפני ולא עשית אין מכשל. התוספות מתרץ שם, תעיינו ותרבו נחת. הטור האבן מתרץ, על פי הפסוק שהוא מציין, רבי יוחנן, כוכחה לדברים שאנוכי לא רשאי לעסוק בתורה. כי כתוב, תוירו ציבו לנו מוישה, מראש אותי לסייקוי. והגוי לא רשאי לגזול את התורה שניתנה ליהודים. ממילא, כשיהודי מלמד את התורה, הגוי לא גוזל שום דבר, כי הרי יהודי נתן לו רשות. לכן יש צורך באיסור מיוחד על יהודי ללמד תורת אנוכי. אבל עדיין מקשה התורה אבן, הרי הגמור שלנו מסופר על רבן גמליאל, שהוא הסביר לפרוקלוס בן פלוספוס אנוכי את היתר לשהייה שלו בבית מרחץ, שהוא עמד בחצר של הוידס כחובים. ובתשובה שלו הוא שילב דברים שיש בזה משום למותרה. אז איך הוא לא עבר על הציווי של התורה ולפני עבר עשית מכשל? אלא מחדש התורה אבן שהאיסור שמוטל על יהודי ללמד תורת אנוכי מדרבונון, שהם לא גזרו על לימוד דרי, שהדבר נדרש משום דרכי שלום. באמת, תראו שם שהוא נשאר בצורכים, לפי השיטה שהאיסור הוא מוחלט. עד כאן, בעניין הזה. אלא שהספסמס, סליחה, לא סיימנו. אלא שהספסמס, הוא תמה על אותו חידוש של התור האבן. שלולא האיסור המיוחד שמוטל יהודי למד תורה לנוכרי, אז הנוכרי לא גוזל את ירושת היהודים כשהיהודים למדו, בגלל שהיהודי הוא הירש בכבודו ובעצמו. הרי התורה של הספסמס היא ירושה של עם ישראל כולו. אז איך רשאי אחד היורשים לחלק את זה לאחרים? לכן הוא מתרץ שאומנם אין באמת רשות ליהודי למד תורת הנוכרי, אבל רשאי יהודי להעמיד נוכרי על טעותו. זאת אומרת, שאנוכי יודע פסוק מסוים, אבל הוא טועה בפירוש שלו. אז יהודים מעמיד אותו על טעותו, וככה רבן גמליאל עשה. בהקשר לזה נציין את דברי הרמב״ם, בשו"ת שלו, שזה מאוד חשובים בימינו, שיהודים רבים באירופה, באמריקה, חיים בסביבה נוצרית, אז הרמב״ם פוסק שמותר ללמד המצוות לנוצרים, ולמושכם אל דתנו. זאת אומרת שמותר, מותר להעביר להם את האמת שבתורה, ולהסיר, להסיר מהלב שלהם את כל מיני עלילות שהמציאו על היהודים. ולעומת זאת הוא אומר, אין מותר דבר זה לישמעאלים. ולמה? כי הישמעאלים לא מאמינים שהתורה מן השמיים. ולכן כשהם ילמדו את התורה, כל אי הבנה מצדם הזה, תודגש על ידם כתגלית שהתורה באמת איננה אמת, חס וחלילה. ולכן גם יהודים, ועל ידי זה גם יהודים, עלולים לסעות באותם מפעלים. לעומתם הרעילים, הנוצרים שלא נמולים, הם מאמינים בנוסח התורה שלא נשתנה, ורק מגלים בפנים, בפירוש הנפסד שלהם. ואם יעמידו אותם על הפירוש הנכון, אפשר שיחזור. ומן הראוי לציין, שלדעת אחרונים רבים, האיסור ללמוד תורה לנוכי מתייחס לתורה שבעל פה. כמו שהשם שלה מעיד עליה, שהיא נמסרה מפה לאוזן. לעומת התורה שבכתב, שהיא ניתנה בצורה גלויה לכל אחד. ונסיים בלימוד א' בית לנוכרי, אז ההלכה אומרת שגם את האותיות א' בית אסור ללמד אותו, ככה מובא בספר חסידים, שהמקור של זה, זה בזוהר בפרשת החימוס. עד כאן בעניין הזה. וכעת רבותיי, כעת אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. אז בהלכות שנלמדות היום, בכלל ד' סעיף ז', אנחנו בצריכים לפרט האופנים שמותר לדבר לו שנור על עברה עברה. והם, אדם שאין דרכו להתחרט על החטאים שלו, אין פחד אלוקים לנגד עיניו, אין לו יראת שמיים. כמו שהוא פורק מעליו עול מלכות שמיים לגמרי חס ושלום. ותעיינו בביאור המוסף אם לעניין יהודים שלא שורים תורה מצוות, האם נחשבים תינוקות של שבור. וגם על אפיקורסים אומר החובץ חיים, אדם שלא נזהר מעבירה אחת מפורסמת, שכולם יודעים שזה עבירה, אז מוכרח שהוא לא עושה את זה בחמת שיצרו גובר אליו, אלא פשוט הולך בשירות לראות, שם פס מה שנקרא. אנשים כאלה, אומר החובץ חיים, מותר להחלים אותם ולספר בגנותם, בין בפניהם, בין שלא בפניהם. וצריך לראות בחובץ חיים גם שהוא מדבר לגבי חיובים נוספים שבאנו לרחבי או שלא נוהגים לגביהם. אמנם, מי שלא פרה כל מחות שמיים לגמרי, והוא לא אפיקורס, אלא הוא לא נזהר בעבירה אחת, אז דורשים כמה תנאים בשביל להתיר לספר עליו לשנורת. דבר ראשון, שאת העוולות שעל ידם מוחזק לראשו, אז הוא יראה בעצמו שככה הוא נהג, ולא שהוא שמע מאחרים. אלא אם כן הוא הוחזק בעיר, מחמת שמועות רות שיוצאות עליו באופן קבוע. דבר שני, אומר החובץ חיים, שהוא צריך להתבונן היטב, על פי דרכי התורה הם באמת זה אבון, ולא יחליט מדעתו שזה לא בסדר. דבר שלישי, שהוא לא יגדיל את העוולה ואת אותו אבון יותר ממשהו. דבר רביעי, שיכוון לתועלת, שיתרחקו בני אדם מאותו רשע. הוא לא יתכוון ליהנות מהפגם ההוא שהוא נותן בו. גם לא מצד פינה שיש בו עליו. שהוא לא יספר בסתר, ואפילו בפניו יכניס לו, להיספר בפרסום. סליחה, זה דבר חמישי, שהוא לא יספר בסתר, ובפניו יכניס לו. אלא הוא יספר די בפרסום, אם לא שיש לו פחד ממנו, הוא מצליח שיש מחלוקת. ככה דברי החובץ חיים. והביאורים המוסופים מביאים פרטים נוספים בדין הזה. שאחד שעובר עברה מדברי חכמים, אז אנחנו צריכים לאל כתב שמותר לגנות אותו, ומעבר עליה ברבים או כמה פעמים. ומי שעובר על דבר שיש לו מחלוקת והפוסקים החליו להחמיר, אז יש שכתבו שכיוון שאוכל לאיסור, אז הרי זה כעובר עברה גמורה. ועובר על דבר שיש בו פנים לאתר ולאיסור, מצד האופנים של פרטי המסר, יש מקום לטעות בזה, אז הרב צחיים אומר שלא יצא בזה מכלל עמיתך, ומילא יהיה אסור לגנות אותו, גם אם הוא עשה את זה באופן אסור. מי שעובר על עברה מענייני מידות, כעס, גאווה, אז הוא כתב בהמשך שלא לגנות אותו על זה, כיוון שיש בזה הרבה גדרים שלפעמים כן מותר להתנהג ככה, והדברים משתנים מאיש לאיש, ממקום למקום ומזמן לזמן, ובני אדם רגילים לטעות בזה. עוד דבר, מי שעובר עליו שאין בו מעשה, אפילו כמה פעמים, אז גם הרב צחיים כתב לכמון שהוא לא יוצא, הוא לא יוצא בזה מכלל עמיתך. על עבירות שבן אדם לא חבר, כמו גזל, נזק, צער ובושת, גם לזה אומר החובץ חיים בהמשך שהוא לא יוצא בכלל עמיתך, גם אם הוא עבר עליהם חלילה כמה פעמים, בגלל שבעבירות האלו היצר מתאו, מתא שמותר. רק אם מדובר בגנב או גזלן פשוט, שאין לתלות שיש לו מה לתלות בשום אופן, ייתכן שהוא יוצא על ידי זה מכלל עמיתך. גם לעניין מי שלא מוכן אף פעם להלוות כסף למישהו אחר, אומר החובץ חיים בהמשך שהוא טעה ביסורים כאלה שבינו לחברו, שהוא חושב שזה רק מידה טובה באלמה. גם אדם שלא קבע עתים לתורה, אז הוא אומר שאנשים בעוונותינו חושבים שזה יתר, כי הוא תרונים בפרנסה, והם חושבים שהם פתורים מתנו תורה, והם לא יודעים שגם יש אני ביותר חייב בלימוד תורה. בכל אופן, אבל יהיה אסור לדבר עליהם שונה, כמו שהוגים מקודם. עוד מציינים בביאור המוסופים, שמדברי החובץ חיים משמע שגם אם הוא לא הוכיח אותו, אלא אם הוא רואה שהוא פרק מעליו עול תורה ומצוות, ועבר עבירה מפורסמת כמה פעמים, הוא יצא מכלל עמיתךו, ומותר לגנות אותו ולשנוא אותו. אבל במקום אחר אומר החובץ חיים, בשם המערה מלובלין, שאסור לשנוא גם רשע גמור, כל זמן שלא הוכיחו אותו. והוא הוסיף, שבדור הזה אין מי שיודע להוכיח, ולכן כולם נחשבים כמי שלא הוכיחו אותם, והם לא בגדר רשעים גמורים. כי הרי אם היה מי שיודע להוכיח, הוא לא מקבל וחוזר בתשובה. והביא דבריו החזון איש. ותראו עוד בעניין הזה, בביאור המוסופים ותרבו נחת. עד כאן דברינו בעניין החובץ חיים היומי. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר רבן יוינה באבות, אומרת על המשנה, רבי אליעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין חוכמה, אין עירה. אם אין עירה, אין חוכמה. אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. מפרש רבי נויינה, אם אין תורה, אין דרך ארץ, מי שלא יודע תורה, אז הוא לא שלם במידות שלו. כי רוב המידות הטובות שיש בדרכי העולם, הם נמצאים בתורה. ולהפך, אם אין דרך ארץ אין תורה, ולמה? כי בהתחלה צריך לתקן את המידות. ואז תשכון התורה עליו, כי לא שוכנת בגוף שאין בו מידות טובות. אם אין חוכמה אני רע, והוא מסביר למה, כי העירה לא שלמה בלי חוכמה. כי היא מחזקת אותה ומהירה להנחותו בדרך. ואם אין עירה אין חוכמה, כי בלי עירה לא יקיים את החוכמה. ומסיים הרבינו הנה, אם אין קמח אין תורה, בגלל שהוא צריך לחזר אחרי פרנסה, והוא לא יכול לעסוק בתורה. ואם אין תורה אין קמח, כי מאחר שאין בו תורה אין תועלת בקמח. שאין אדם מועיל באושרו, אלא כדי שהוא צורכי גופו מצויים, ויהיה לו פנאי לעסוק בתורה. עד כאן, בעניין הזה של המוסר היום. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע. יש לנו פה דברים מרתקים מהרב ישראל, לא יושליטה. על הפסוק, ואסירותי את כפי, וראיתי את אחוריי ופניי לא יראו. אומר רש"י הקדוש, הוא מביא דברי הגמרא, הראו קשר של תפילין. מה הפשט רבותיי? רב חיים פרידלנדר, זכר צדיק לברכה, מסביר שעל פי הקבולה, רצועה אחת של תפילין היא כנגד מידת חסד, הרצועה השנייה היא כנגד מידת הדין. אז מלפנים שתי הרצועות נראים כאילו כל אחת לבדה ואין קשר ביניהן. אבל מאחורה יש קשר משתי הרצועות. לפעמים אומר הפרידלנדר, כשאנחנו עומדים מול אירועים מסוימים, זה נראה לנו כאילו רק מידת הדין שלטה בהם. לא רואים בכלל את החלק של החסד פה. אבל במבט לאחור נבין שגם מידת החסד שלטה באירוע הזה. שזה נראה שיש רק מידת הדין. וזו הכוונה של רשב"א, הפירוש של הפסוק, וראית את אחוריי. שהקדוש ברוך הוא הראה למשה קשר של תפילין, כי הקשר של התפילין מאחורה, אז הוא מחבר בין שתי הרצועות שרומזות על מידת הדין ומידת החסד. יש סיפור מרתק, סיפור נפלא, שקרה בסוף מלחמת העולם השנייה, שהגרמנים ימח שמם כבר צפו את המפלה שלהם על ידי צבאות הברית, אז הם הודיעו לכל יושבי אחד המחנות, שמתבצע חלוקה של לחם. זו הייתה חלוקה שלא מן המניין. והיהודים הבינו שהגרמנים עושים את זה לפני הפלה כדי לחפות על המעשים הנפשעים שלהם בכל שנות המלחמה ולהראות לאויבים שלהם כאילו הם רחמנים ודואגים לצרכים של השבויים. היה יהודי אחד מיושבי המחנה שהוא שמח מאוד עם החלוקה של הלחם, כבר כמה שנים שהוא לא אכל כדי שביעה, והוא עמד בתור בשמחה כמה פעמים בשביל לקבל לחם, והוא הצליח לאגור לעצמו ככה כמה מנות. אבל מהר מאוד השמחה שלו הושבתה, כמה שבועים רוסים, הם הבחינו שהיה לו יותר מדי לחם, התחילו לצעוק לו, גנב, גנב, תחזיר את הלחם שגנבת. בתחילה הוא לא התייחס אליהם, הם שבועים הרי בדיוק כמוני. אבל פתאום התנפלו עליו, הפליאו בו את מכותיהם ממש באכזריות, וגזלו ממנו את כל הלחם שהוא הצליח לקחת. וככה שהוא חבול ופצוע ותשוש ורעב, בלי שום לחם שנשאר לו, נשכב על הדרגש. ואז הוא בצר לו, פונה לקדוש ברוך הוא, בתפילה חרישית. ריבוני של עולם, אם היית רוצה לקחת אותי מהעולם, היית עושה את זה במשך החמש שנים שעברו עליי בסבל ובמחוב, תחת הידיים האכזריות של הנאצים עם אח שלו. אם לא עשית את זה, משמע שאתה רוצה להשאיר אותי בחיים. אז איך אני אמות עכשיו, אחרי שעברתי את כל התלות של המלחמה? וככה, מתוך התפילות והאירורים, אותם אירורים הוא נרדם. למחרת בבוקר הוא מתעורר, שקט מוזר. הוא התפלא, הוא הבין, מיד הוא חשב שהגאולה קרובה, כל המורה רגיל להתעורר לכל הצעקות של הנאצים. והוא יורד מהדרגש, עיניו חשכו. הוא רואה שכל הידידים שלו מוטלים סביבו מתים. וגם אותם רוסים שרק אתמול היכו אותו מכות נמרצות, שכבו שם מתים. אז הבין אותו יהודי שהלחם שהנאצים חילקו היה מורעל, הם בכלל לא רצו להשביע אותם אלא להרוג אותם. ואז גם הוא הבין שהאירוע של המכות ושחטפו לו את הלחם, שזה היה נראה לו כמידת הדין, היה כל כולו מידת חסד, ועד רבה. החטיפה של הלחם היא זאת שהצילה את החיים שלו. כמה יכול לחזק אותנו הסיפור הזה. כל דבר שאנחנו רואים, מי יודע איזה טוב מונח מאחוריו. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור התחזקות היומית. השלה הקדוש אומר על יום תענית אסתר, ישמור עצמו בפרט מהכעס שהוא הפגם הגדול שבעולם. כי הכעס הוא אל זר, והוא קצת בטבע למישהו ריקה מאכילה ושתייה. על כן יגבור על הכעס. וכן כתב רבנו תם בספר הישר. נשתדל אם כן רבותיי להיזהר מאוד ביום הקדוש הזה, לא להגיע לכלל כך. נאחל לכולם פורים שמח, שנזכה לכל השפע שמקבלים בימים קדושים אלו. הרבה הצלחה, היו שלום.